נהג צעיר מוות בתונה. בבית המשפט העליון. רעף, חלקי 04. בפניי. כבוד השופטת דבייניש. כבוד השופט ריבלין. כבוד השופט ג'ובראן. המערער. יעקב. נון ג' ד'. המשיבה. מדינת ישראל. בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 20/4 בף, חלקי 03 שניתן על ידי כבוד סגנית הנשיא ברלינר והשופטים שאמר ואיש יצר. תאריך הישיבה. ית בחשבון התשסה. 3/11/4. בשם המבקש. עורך דין אילון אורון. בשם המשיבה. עורך דין אריה פטר. פסק דין. השופט ריבלין. כללי. 1. לפנינו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, יפו, סגנית הנשיא ברלינר, והשופטים ג'אמר ואישי יצר, שבו נדחה ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית המשפט לתעבורה בתל אביב, יפו, השופט צ'ק הפח. בית המשפט לתעבורה הרשיע את המבקש בעבירה של גרימת מוות תוך כדי נהיגת רכב ברשלנות. עבירה לפי סעיף 304 לחוק העונשין, תשלה, זין, 1977, לאלן, חוק העונשין, בקשר עם סעיפים 40 ו-64 לפקודת התעבורה פותח סוגריים מרובעים נוסח חדש סוגר סוגריים מרובעות, תשך, א', 1971, לאלן, פקודת התעבורה, בעבירה של גרימת חבלה של ממש תוך כדי נהיגת רכב ברשלנות, עבירה לפי סעיפים 62, 2. יחד עם סעיף 38, 2. לפקודת התעבורה, ובעבירה של אי שמירת רווח בין רכב לרכב. עבירה לפי תקנה 49 לתקנות התעבורה, תשך, א', 1961, לאלן, תקנות התעבורה. בית המשפט לתעבורה גזר על המבקש עונש של שנים 10 חודשי מאסר לריצוי בפועל, 18 חודשי מאסר על תנאי. פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 10 שנים, וכנס בסך 5,000 ש"ח. נציג המדינה הסכים, במהלך שמיעת הטיעונים בעל פה, על קיום הדיון כאילו ניתנה רשות ערעור. כתב האישום. 2. כתב האישום מגולל את סיפורה של תאונת דרכים קטלנית, שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, ולמרבה הצער, שני אנשים קיפחו את חייהם ואחרים נפצו. על פי המתואר בכתב האישום, ביום 15/12/1998, בנתיב השמאלי של כביש החוף, מכיוון צפון לכיוון דרום, פגע רכב מסוג ניסן, לאלן, הניסן, שבו נסעו מלמוד יעקב, לאלן, יעקב, וכהן אמנון זל, לאלן, אמנון, מאחור, ברכב מסוג טויוטה, לאלן, הטויוטה, שבו נסעו אברהם מופלאה, לאלן, לאה, ופוזילוף אפרים זל, לאלן, אפרים. הייתה זו פגיעה קלה בלבד, שהסבה נזק קל לטויוטה, לאלן, התאונה הראשונה. יעקב הפעיל את אורות המצוקה המעבבים ברכב הניסן, וכל המעורבים בתאונה נעמדו על הכביש, בסמוך ליד שני כלי הרכב וביניהם, לצורך החלפת הפרטים האישיים. כתב האישום מוסיף ומספר. כי המערער נהג ברכבו, מסוג פיאט אונו, לאלן, הפיאט, בנתיב שבו התרחשה התאונה. מהירות נסיעתו הייתה, לפי כתב האישום, 57 קילומטר לשעה. הוא התנגש בניסן מאחור, וזו נהדפה קדימה ופגעה בבריות שהתגודדו במקום, לאלן, התאונה השנייה. תוצאת ההתנגשות הייתה קשה, אמנון נפטר מיד. ואפרים הלך לעולמו ביום 7/1/1999, בעודו מאושפז בבית החולים, לאחר שהרופאים נאלצו לקטוע את רגלו. לאה ויעקב נפצו, הראשונה, באורח קשה. אולם בכך לא תמה המסכת. על פי האמור בכתב האישום, רכב הניסן נעדף והסתחרר כתוצאה מעוצמת פגיעתה של הפייאט, עד שנעצר על הכביש, בין הפייאט לטויוטה. כלי רכב נוספים שחלפו במקום, מסוג GMC, לאלן, ה-GMC, מסוג רנו קנגו, לאלן. הקנגו, ומסוג רנו מיגן, לאלן. המגן, פגעו בכלי הרכב שהיו מעורבים קודם לכן בתאונה. הדבר הביא לפציעתם, באורח קל, של אנשים נוספים. כתב האישום מייחס למערער נהיגה רשלנית, שבא לידי ביטוי, בין השאר, בכך שהמערער לא שם ליבו לדרך שלפניו ונהג בחוסר זהירות ובחוסר מיומנות. נהג במהירות שאינה סבירה בנסיבות הדרך. לא שמר מרחק מכלי הרכב שלפניו. לא הבחין במועד בכלי הרכב שעצרו ובאנשים שירדו מהם לצורך החלפת פרטים אישיים. לא האט במועד ולא בלם את רכבו. בשל כך, האשם המערער בעבירות שפורטו לעיל. פסק הדין של בית המשפט לתעבורה. 3. בית המשפט לתעבורה ביקש להתוות את השתלשלות התאונה רבת המשתתפים. בית המשפט קבע כי רכב הפיאט של המערער הוא שפגע בניסן, וזאת, בלא שנעדף לכיוונה על ידי רכב אחר כלשהו. קביעה זו נשענה על מספר נדבכים, שעיקרם. ראשית, המערער עצמו, בשתי הודעות שמסר במשטרה, אישר כי היה זהו שפגע עם רכבו בניסן, וכי רק לאחר מכן פגע רכב ה-GMC ברכבו. בית המשפט אימץ הודעות אלה תוך העדפתן על פני עדותו של המערער בבית המשפט, שבה חזר בו מדבריו וגרס כי חוקרי המשטרה תפרו לו תיק. בית המשפט הדגיש כי המערער, בעדותו, הותיר רושם עגום, כי עדותו סותרת את עדויותיהם של יתר הנהגים, וכי הודעותיו של המערער במשטרה, ובעיקר הראשונה שבהן, לא יכלו לבוא ממקור חיצוני כלשהו. שנית, מעדויות הנהגים שנסעו במכוניות האחרות אשר היו מעורבות בתאונה, עולה כי היה זה רכבו של המערער שפגע בניסן, ולא אף אחד מכלי הרכב האחרים. שלישית, בית המשפט דחה את האמור בשתי חוות הדעת מטעם המערער. אשר לחוות הדעת של המומחה מר וייסמן, שסבר כי האחריות לתאונה רובצת על נהג הקנגו, קבע בית המשפט כי אין לה בסיס, למצער לאור עדויות הנהגים האחרים. אשר לחוות הדעת של המומחה מר ברקוביץ, שסבר כי רכב ה-GMC פגע ברכבו של המבקש והדף אותו לכיוון הניסן, קבע בית המשפט, כי זו אינה עולה בקנה אחד עם הנזקים שהוסבו לכלי הרכב השונים. לפיית נגרם נזק קשה בחזית, ולדעת הבוחן המשטרתי היה זה עקב ההתנגשות בניסן. נזק נוסף לפיית נתגלה בדופן הצדדית הימנית, וזאת, לדברי הבוחן המשטרתי, עקב החוותם ה-GMC. אשר לניסן, זו ניזוקה באופן קשה, מאחור. ואילו ה-GMC ניזוקה נזק קל ביותר בחזיתה. בית המשפט קבע, על יסוד ממצאים אלה, כי ה-GMC לא פגעה בפיאט בטרם פגעה זו האחרונה בניסן, והוסיף כי אין צורך להיות מומחה גדול על מנת להבין כי פגיעה בעוצמה רבה, יהיה הפגוש חזק ככל שיהיה, תביא בהכרח לניפוץ הזכוכית בפנס, זאת עקב ההדף. עוד תמך בית המשפט את מסקנתו במיקומו של רכב ה-GMC לאחר התאונה, המלמד, לשיטתו, כי מהירות נסיעתו הייתה נמוכה. בית המשפט הוסיף וקבע, כי בשתי חוות הדעת שהוגשו מטעם המערער נתגלו סתירות, הן בינן לבין עצמן, עד כי הן מעיינות זו את זו, והן בתוך כל אחת מהן, כשניכר המאמץ לחלץ את הנאשם, כמעט בכל מחיר, מהמצוקה אליה נקלע. בית המשפט לתעבורה דחה גם את טענת המערער, כי הוא הגיע למקום האירוע לאחר שהראה התאונה הראשונה, זאת בניגוד לדבריו במשטרה. כי הבחין בעצם התרחשות התאונה הראשונה וניסה לבלום את רכבו. בהקשר זה חישב בית המשפט ומצא, כי פרק הזמן שבין התאונה הראשונה, הקלה, לבין התאונה השנייה שבאה בעקבותיה, היה קצר ביותר. בית המשפט ציין כי הזמן שהיה נחוץ למעורבים בתאונה הראשונה לצאת מכלי הרכב, וללאה להתקשר לבעלה ולדווח לו על שערה. ואין מחלוקת כי כל זאת התרחש בטרם הגיע רכב הפיאט לזירה, ולכל היותר דקה וחצי. כמו כן קבע בית המשפט, כי אין בעובדה שלא נמצאו שרידי צבע אדום, צבעה של הפיאט, בחלק האחורי של הניסן, כדי לשנות מן המסקנה בדבר ההתנגשות בין כלי הרכב האלה. בוחן המשטרה, כך ציין בית המשפט. קבע כי לא בהכרח צריך להיוותר צבע אדום בפגוש האחורי של הניסן, כיוון שההתנגשות הייתה בין חלקים בולטים ולא בדופן צבוע. לבסוף, קיבל בית המשפט את הסברו של הבוחן המשטרתי. לפיו בשל עומס העבודה הרב בו היה נתון סימן בתחילה בסקיצה סימן בלימה אחד בלבד, ואילו בתרשים סימן שניים. סוף דבר, בית המשפט לתעבורה הרשיע את המערער בעבירות שיוחסו לו. בגזר הדין סקר בית המשפט את האמור בתזכיר המבחן לגבי המערער, את גילו של המערער בעת התאונה, 20 שנים, את הנסיבות החמורות של התאונה ואת תוצאותיה הקשות. בהתחשב בכל אלה, השית על המערער עונש כמפורט לעיל. המערער פנה לבית המשפט המחוזי בערעור על הרשעתו, ולחלופין, על חומרת העונש שהוטל עליו. פסק הדין של בית המשפט המחוזי. 4. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור על ההרשעה, אם כי לא אימץ את ממצאיו של בית המשפט לתעבורה, במלואם. קביעתו של בית המשפט לתעבורה, כי המבקש לא הקפיד על שמירת מרחק, הייתה, לדעת בית המשפט המחוזי, מוטעית, שהרי המבקש הגיע למקום התאונה הראשונה אחרי שכל הנוסעים כבר יצאו מכלי הרכב. ולאה אף הספיקה לשוחח בטלפון עם בעלה. עם זאת, בית המשפט קבע כי המבקש אכן הופתע מהאירוע שנגלה לנגד עיניו, לאמור, מהאירוע המתמשך של חניית כלי הרכב המעורבים בתאונה, עם אורות מהבעבים על הכביש. בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע, כי הפיאט היא שהסבה את הנזק לניסן, זאת לאור העובדה שבאף אחד מכלי הרכב האחרים שהיו מעורבים בתאונה, לא נמצאו נזקים שיכולים להלום את הנזקים שנגרמו לניסן. בית המשפט ציין כי גם המומחה מטעם המערער אישר כי היה מגע בין הפיאט לניסן, ובסופו של דבר, גם המערער לא חלק על כך. עוד קבע בית המשפט המחוזי, כי המעיכה והנזק הקשה למכסה המנוע גורמים לכך שגם האזור שלו בא במגע ישיר עם הניסן יימח ויינזק. מאחר והנזק בחזית הפיאט נע, לכל הדעות, משמאל לימין, ניזוק גם חלק החזית מימין, שלא בא במגע ישיר עם הניסן. בית המשפט עמד על הדברים שאמר המערער בהודעתו במשטרה, עליהם גם חזר, בהודעה נוספת, יום למחרת. הטענה כי רכבו של המערער נהדף, על ידי רכב אחר, מאחור, לכיוון הניסן, נדחתה אף היא על ידי בית המשפט המחוזי. אשר לטענה כי רכב ה-GMC פגע בפיאט מאחור עובר לפגיעה בניסן, קבע בית המשפט כי הנימוק שנתן בית המשפט לתעבורה, בדחותו תזה זו, לפיו אין היא מתיישבת עם הנזקים שנגרמו לי, GMC, יש בו ממש, אולם אין בו צורך, לאור דברים שאמר המערער עצמו בחקירתו, כי לאחר המגע רכב GMC פגע בי מאחור מצד ימין שלי. הרכב שפגעתי הסתחרר ונעצר. אשר לטענת המערער, כי רכב מסחרי לבן, שנעלם אחר כך, פגע ראשון בניסן, גרם לסחרורה, ורק אחר כך פגע ברכבו של המערער. קבע בית המשפט כי לא הובאה כל ראיה לקיומו של רכב כזה, וכי קשה להניח שהאדמה בלעה אותו. הטענה כי רכב הקנגו הוא שפגע בניסן, נדחתה גם היא, לאור היעדר התאמה בין הנזקים שנגרמו לכלי רכב אלה. ולאור עדויות הנהגים השונים. גם הערעור על חומרת העונש נדחה על ידי בית המשפט המחוזי. מכאן הערעור שבפנינו, המופנה, גם הוא, הן כנגד עצם ההרשעה, והן כנגד חומרת העונש. הטענות בערעור 5. המערער גורס, כי הותרת ההרשעה בעינה נגועה בחוסר צדק, בולט, קיצוני וזועק לשמיים. לטענתו, קביעתו של בית המשפט המחוזי, כי המעיכה והנזק הקשה למכסה המנוע פותח סוגריים מרובעים של הפיאט סוגר סוגריים מרובעות גורמים לכך שגם האזור שלו בא במגע ישיר עם הניסן יימח ונזק, היא קביעה שבמומחיות, שלא היה לה מקום. עוד טוען המערער, כי מי שבוטלו, על ידי ערכת הערעור, מקצת מקביעותיה של הערכאה המבררת, נשמת השטיח מתחת להרשעה, ולכל היותר היה מקום להחזיר את הדיון לבית המשפט לתעבורה. המערער סבור כי עלה בידו להציג תרחישים חלופיים לקרות התאונה, שיש בהם מן ההיגיון, והיוצרים ספק סביר בדבר אשמתו. לדברי המערער, רכב אחר, נהג הקנגו ולחילופין רכב אלמוני, ושפגע בניסן, גרם לה להסתחרר, ורק לאחר מכן פגע ברכב הפיאט. טענה נוספת של המערער היא, כי ייתכן ורכב שנסע לפניו סטה, ברגע האחרון, וכך נחלץ מן התאונה, ואילו המערער לא הצליח להיעצר, שכן היה זה מאוחר מדי. המערער מתאים, כי לפי כל הערכות, הוא לא נסע במהירות מופרזת. לחלופין, מלין כאמור המערער על חומרת העונש שהוטל עליו. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובחומר הראיות, מסקנתי היא כי דין הערעור לעניין הרשעה, להידחות בעיקרו. עם זאת, ואף שהמערער אינו טוען לעניין זה במילים מפורשות, סבורני כי יש לבטל את הרשעתו של המערער בעבירה של אי שמירת רווח בין רכב לרכב, לפי תקנה 49 לתקנות התעבורה. כמו כן, סבורני כי יש להקל בעונשו של המערער, כמפורט להלן. ההרשעה שש הערעור, רובו ככולו, מכוון לממצאים העובדתיים של הערכאות הקודמות. בכגונדה, אין ערכת הערעור נוטה להתערב, על אחת כמה וכמה לאחר שהנושא לובן בשתי ערכאות. בענייננו, הן בית המשפט לתעבורה, והן בית המשפט המחוזי, בדקו היטב את החומר שהובא לפניהם, ובפסק דין מפורט ניתחו את המסקנות העולות ממנו. אמנם, התאונה נשוא ענייננו, שניתן לומר עליה כי העכבר הוליד הר, יצרה תוהו ובוהו על הכביש, והסבה נזק רב לנפש, לגוף ולרכוש. אולם, בסופו של יום, ניתן לחלץ ממצאים אודות השתלשלות העניינים. ואכן, המסקנות בדבר חלקו של המערער באירוע, כפי שפורטו בפסק הדין של בית המשפט המחוזי, מבוססות על הדנים מוצקים דיים. לעניין זה נדגיש את הנקודות הבאות. 7. המערער הציג, ועדיין מציג, גרסאות עובדתיות שונות, חלופיות, בדבר קרות התאונה ומעורבותו בה. גרסתו השתנתה מזמן לזמן, וגם היום אין הוא דבק בגרסה עובדתית אחת, המשקפת לשיטתו, כמי שהיה מעורב בתאונה, את האירועים לעמיתם. לפיכך, לא בכדי ימצאו לבסוף הערכאות הקודמות את דבריו של המערער זמן קצר לאחר התאונה, בהודעותיו במשטרה. כך, ביום התאונה, אמר המערער בחקירתו כי מי שהבחין בתאונה שהראה לפניו, בנתיב נסיעתו, הוא ביצע בלימת חירום, אך לא הצליח לעצור ופגע ברכב הניסן. הוא מספר כי, לאחר המגע, רכב GMC פגע בי מאחור בצד ימין שלי. הרכב שפגעתי הסתחרר ונעצר, ולאחר מכן מוסיף ומבהיר כי את רכב ה-GMC ראה לראשונה לאחר צאתו מרכבו שלו. בהודעתו השנייה, שנגבתה יום למחרת, מסיר המערער כל ספק, באומרו, ברצוני להוסיף שהרכב הניסן שפגעתי בו היה בניצב אלי כשחזית רכבו לכיווני התנועה. וגם לאחר שרכב GMC פגע ברכבי, הוא דחף את רכבי קדימה ואז שוב פעם רכבי פגע ברכב הניסן. מזיכרון דברים, שנערך במשטרה והוגש לבית המשפט לתעבורה, עולה כי יומיים לאחר התאונה הגיע מערער, מלווה באביו, לתחנת המשטרה, וזה האחרון התערב ואמר כי, לבנו גרסה חדשה שונה לתאונה, האב סיפר כי בנו אמר לו שרכב מסחרי נסע לפניו וברגע האחרון, לפני התאונה הרכב סטה ימינה. עדותו של המערער, בבית המשפט, הציגה תיאור אחר של התאונה. בתמצית, העיד כי הבחין במצב של תאונה. בלם בלימת חירום אולם פגע עם חזית מכוניתו בדופן השמאלית של רכב לבן, שאת סוגו אינו זוכר, זה יכול להיות רכב ניסן, ואשר היה מצוי במצב של סחרור. עדותו של המערער בבית המשפט לא זכתה לאמונו של בית המשפט לתעבורה, שאף הדגיש כי היא הותירה בו רושם עגום. ברגיל, אין בית משפט של ערעור מתערב בממצאי מהימנות שכאלה, והמקרה שבפנינו אינו מקים סיבה לסטות מכלל זה. אין לנו צורך לפרט את כל הסתירות שהמבקש נקלה אליהם, בעדותו, הן עם דבריו שלו עצמו בהודעותיו, כגון כי לאחר שפגע ברכב שהיה לפניו, זה האחרון הסתחרר, והן עם דבריהם של עדים אחרים ועם ממצאים ועובדות. נדגיש, כי בניגוד לדבריו בבית המשפט, הרי הודעותיו של המבקש במשטרה, עולות, במידה רבה, בקנה אחד, עם עדויות הנהגים האחרים ולא פחות מכך, עם הממצאים הפיזיים שאלה הבוחן המשטרתי שבדק את כלי הרכב. 8. אשר לגרסת הנהגים האחרים. נהגה, GMC העיד, כי בהתקרבו למקום התאונה הבחין בה רימה של מכוניות, כלשונו, כאשר הפיאט הייתה האחרונה בשורת המכוניות שהייתה מעורבת בתאונה. לדבריו, הוא ניסה להתחמק אולם פגע, בכנף הקיצוני ימנית אחורית או בדלת הימנית אחורית של הפיאט האדומה, ואז פגע בו, ברכב ה-GMC, רכב נוסף. אני חושב שזה היה רנו קונגו, טנדר. בהמשך עדותו שב נהג ה-GMC והבהיר כי עוד בטרם פגע רכבו ברכב הפיאט, היה זה האחרון מעורב בתאונה. יצוין, כי אינני רואה חשיבות רבה בכך שבמהלך החקירה הנגדית אמר עד זה, כי כאשר התנגש עם רכבו ברכב הפיאט, הוא פותח סוגריים מרובעים רכב הפיאט סוגר סוגריים מרובעות כבר היה מעורב בפגיעה ברנו ובטויוטה. זאת אומרת שהיה רנו נוסף. כפי שמסביר העד בהמשך, ייתכן וטעה ולא מדובר ברנו כי אם ברכב אחר, מן הסתם רכב הניסן, שאין מחלוקת כי היה מעורב בתאונה הראשונה עם הטויוטה. נהג רכב המגן, מצידו, סיפר כי נסע בנתיב השני משמאל ואז ראה, פיאט אדומה בנתיב השמאלי מתנגשת ברכב אחר. לאחר מכן, ראיתי רנו קונגו מסחרית. רחוקה ממני, והיא נכנסה בתוך ההמולה הזאת. לא יודע במי היא התנגשה הרנו קונגו, אבל זה היה אחרי שהפיאט נכנסה ברכב אחר. נהג רכב המגן סיפר עוד, כי הוא עצמו התנגש אחר כך בפינה השמאלית אחורית של רכב הקנגו שאפלי, כדבריו. כמו כן ציין נהג רכב המגן כי ראה רכב GMC שנע משמאל לנתיב נסיעתו. אמנם, עד זה ציין כי איננו זוכר אם הפיאט פגעה בניסן או להפך, אולם ברור, ואיש אינו טוען אחרת, שהאפשרות השנייה, לפיה הניסן התנגשה בפיאט, איננה משקפת את המציאות. באשר לעדות נהג הקנגו, זה לא זכר כדבעי את פרטי האירוע. אך זכר כי רכבו קיבל מכה לא חזקה מאחור, שעדפה אותו קדימה, ואז חש במכה נוספת, בצד שמאל באזור החזית. 9. אשר לעדות הבוחן המשטרתי, זה ביצע בדיקה במקום האירוע, זמן קצר לאחר התרחשותו, וכן ביום למחרת, את ביצע במגרש החנייה שאליו הובאו כלי הרכב, בדיקת התאמת נזקים. מסקנותיו של הבוחן המשטרתי, בתמצית, היו כדלקמן, רכב הפיאט של המערער החל לפנות ימינה, תוך כדי בלימה, והתנגש חזיתית ברכב הניסן. רכב ה-GMC פגע, בצד שמאל של חזיתו, בדופן הימנית של הפיאט. הפיאט פגעה עם חזית צד ימין שלה, בקצה האחורי שמאלי של הקנגו, אשר, מצידה, הסתובבה והתנגשה בחזיתה עם המגן. הבוחן המשטרתי הדגיש, כי הנזק הקשה שנגרם להחזית הפיאט, והנזק הקשה שנגרם לחלק האחורי של הניסן, באו כתוצאה ממגע בין שני כלי הרכב הללו, וכי לא מצא בבדיקתו רכב אחר, פרט לרכב הפיאט, שנזקיו מתאימים לנזקים שנתגלו על הניסן. עוד ציין הבוחן, כי הנזק שנגרם לדופן הימנית של הפיאט, הוסב לה בשל ההתנגשות עם ה-GMC. הנה כי כן. מן העדויות שהשמיעו הנהגים, לרבות מהודעות המבקש במשטרה, וכן מדוח הבוחן המשטרתי, עולה התמונה הבאה, חזית מכונית הפיאט של המערער פגעה ברכב הניסן, מאחור, ועדפה אותו קדימה. או אז הגיע רכב ה-GMC ופגע בפיאט. לבסוף, נכנסו לזירת התאונה גם מכוניות הקנגו והמגן. יודגש. כי על רכב הניסן, מאחור, לא נמצאו סימנים של צבע אדום, וצבעה של הפיית. אולם הבוחן המשטרתי נתן לכך הסבר. לפיו, פה ההתנגשות הייתה בחלקים הבולטים ולא בדופן הצבוע. והסבר זה אומץ על ידי הערכאות הקודמות. גם המומחה מטעם המערער, מר ברקוביץ, מאשר, לעניין זה, כי הנזק בחזיתו של הפייט נגרם כתוצאה מהמגע בין חזית רכב זה לחלקו האחורי של רכב הניסן. 10. נשוב לגרסת המערער. לא זו בלבד שעדותו שלו איננה עקבית, כאמור, אלא שכל אחד מן המומחים מטעמו, הציג אף הוא גרסה משל עצמו באשר לנסיבות התאונה ולאחראי לה. הערכאות הקודמות דחו את האמור בחוות הדעת האלה, ואין לנו אלה לאמץ את מסקנותיהן. המומחה, מר וייסמן, סבר כי רכב הקנגו, דווקא, הוא שפגע בניסן, וכתוצאה מכך הסתובב. בשלב זה, לדעתו של מר וייסמן, התנגשה הפיאט של המערער ברכב הקנגו. חוות דעת זו מתנגשת חזיתית עם העדויות שנשמעו, עם הממצאים שנקבעו ועם דברי המערער עצמו במשטרה. זאת ועוד, מר וייסמן התבסס על העובדה שבחזית רכב הקנגו נמצא סימן של צבע אדום, צבעה של הפיאט, דאקה, שהוא עצמו מודה, כי לפי שיטתו שלו, הנזקים החמורים שנגרמו לפיאט מחייבים הותרת כמות צבע גדולה על הרכב האחר. אך כאלה לא נמצאו על אף אחת מהמכוניות שהיו מעורבות בתאונה, לרבות לא על הקנגו. אני מסכים, כך מר וייסמן, שבאיזושהי מכונית שגרמה את הנזק בפיאט צריך להימצא צבע מסיבי. אני מסכים, שלא נמצא צבע מסיבי בשום מכונית. מר וייסמן לא הראה, כי קיימת התאמה בין נזקי הקנגו לנזקי הניסן או הפיאט, עד רבה, לדבריו. הנזק שנמצא בפיאט הוא קשה מבחינת חומרתו ולא מתאים לנזק שנמצא בקנגו. יכול להיות שלאחר מכן, הפיאט יתנגש עם עוד מישהו, אך זאת אני לא יכול לקבוע. בשלב מסוים בעדותו מנסה המומחה להסביר. לשיטתי מספר רכבים פגעו בחזית הפיאט או אולי הוא פגע גם בגדר הבטיחות, אך מיד אחר כך אומר, אני חוזר בי. הסבירות שהפיאט פגעה בגדר הבטיחות היא סבירות נמוכה. קיצורו של דבר, אין בפי המומחה הסבר כיצד נגרמו הנזקים שנמצאו על רכב הפיאט. הסבר כזה מצוי בדוח שערך הבוחן המשטרתי, כאמור. ניתן להוסיף ולהפליג באשר לתמיהות שמעלה חוות הדעת של מר וייסמן, אולם נראה כי אין צורך בכך. מה גם שזו מנוגדת תכלית הניגוד לחוות דעת המומחה האחר מטעם המערער, מר ברקוביץ, שהטיל את האחריות לתאונה על שכמו של נהגה, GMC, אולם אישר כי הנזק החמור שנגרם לפיאט הוסב לה כתוצאה מההתנגשות עם הניסן, וכי לא הייתה התנגשות חזיתית בין הפיאט לבין הקנגו. לשיטתו של מר ברקוביץ, רכבה, GMC פגע מאחור ברכב הפיאט, וגרם בכך להתנגשות בין רכב הפיאט לרכב הניסן. אלא שחוות דעת זו סותרת לא רק את חוות דעת המומחה האחר מטעם ההגנה, אלא גם את דברי העדים ובפרט את דברי המערער עצמו, בהודעותיו. במשטרה, כי רכב ה-GMC פגע בפיאט רק לאחר ההתנגשות בין זו האחרונה לבין הניסן. 11. נקודה אחרונה. אחת הגרסאות שמעלה המערער בפנינו, אחת מיני כמה, כאמור, היא כי בין זירת התאונה הראשונה לבין רכבו שלו היו מספר כלי רכב אחרים. אלה, לפי גרסה זו, בין שפגעו בניסן ובין שלו, הספיקו לסטות, ברגע האחרון, ואילו בידי המערער לא היה סיפק לעשות זאת. המערער שכה אודות רכב לבן אלמוני, והוא מפנה לעדותו של נהג הקנגו, שהזכיר גם הוא, בהודעתו, רכב מסחרי לבן. אלא שנהג הקנגו סבר, כי הרכב המסחרי הלבן לא היה מעורב בתאונה, ואכן, לא נמצא בזירת התאונה הרכב בו מדובר. מכל מקום, ספק רב אם יש בגרסה זו של המערער כדי להועיל לו, שהרי מלמדת היא כי המערער לא שמר על מרחק כנדרש מכלי הרכב שנסעו לפניו, לאמור, על ריווח המאפשר לעצור, בכל עת, את הרכב ולמנוע תאונה, בהתחשב במהירות הנסיעה של כלי הרכב, במצב הדרך ובמצב הרעות והתנועה בה. ואם לא שמר המערער על מרחק מתאים מכלי רכב שנסעו לפניו, וכתוצאה מכך הופתע כאשר סטה הרכב שלפניו, ולא היה סיפק בידו לעצור, אזי ממילא אין בתזה זו כדי לפתור אותו מאחריות. 12. סוף דבר. לא מצאתי עילה להתערב במסקנה המרשיעה אליה הגיעו שתי הערכאות, שדנו בעניינו של המערער, בעיקרה. עם זאת, לאור מסקנתו של בית המשפט המחוזי, שיש לקבלה, כי בית המשפט לתעבורה שגה בקביעתו כי המערער לא שמר מרחק מכלי הרכב שהיו לפניו, מן הדין היה לזכות את המערער מן העבירה של אי שמירת מרחק, לפי תקנה 49 לתקנות התעבורה. במובן זה, מתקבל אפוא הערעור. יתר מרכיבי ההרשעה יעמדו בעינם. העונש 13. על המערער הושט, כאמור, עונש של שנים 10 חודשי מאסר לריצוי בפועל, 18 חודשי מאסר על תנאי, פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 10 שנים, וקנס בסך 5,000 ש"ח. בית משפט זה אינו נוהג להתערב בשאלות הנוגעות לחומרת העונש. במיוחד כך במסגרת גלגול שלישי. זאת ועוד, מקובל עלינו כי אין מנוס, בקביעת העונש בעבירות כגון גרם מוות ברשלנות, מלשקף את החומרה הרבה התמונה בעבריינות הכביש, שקורבנותיה רבים. אכן, ענישה חמורה היא מרכיב שאין בלתו בהתמודדות הקשה עם תופעת תאונות הדרכים שפשטה במקומותינו, וברגיל, מחייבת הרשעה בעבירה של גרם מוות ברשלנות השתת עונש חמור, הכולל הורדת הנהג מן הכביש לתקופה ארוכה ומאסר בפועל. עם זאת, אין זהו כלל חלוט, ויש ששיקולים של צדק יעמידו עילה להתערבות ולהקלה בעונש. נהיגתו הרשלנית של המערער גרמה לתוצאה טרגית, קיפוח חייהם של שני אנשים, ופציעה של אחרים, מקצתם קשה. המציאות מלמדת כי לעתים, חב, סר תשומת לב או התרשלות רגעית עלולים להסתיים באסון כבד. במקרים כאלו, אף כי יש בהם כדי לבסס הרשעה בעבירה של גרם מוות ברשלנות, עשוי בית המשפט, בנסיבות חריגות, להימנע מהטלת עונש של מאסר בפועל, ולהסתפק בעונש של פסילת רישיון לזמן ארוך ומאסר לריצוי בעבודות שירות. ראו למשל רפ 4732 חלקי 02 ענת סורפין, לוי, מדינת ישראל, תקל 2002, 3760. סבורני כי המקרה שבפנינו בא בגדר מקרים חריגים אלו. ראשית, ראוי להביא בחשבון העונש את גילו של המערער בעת האירוע, 20 שנים, את הזמן הרב שחלף ממועד עתה, ונה, כ-5 שנים, ואת הנתונים העולים מתזכירו, לאמור, היותו בחור נורמטיבי, ללא עבר פלילי מכביד לרבות בתחום התעבורה, אשר שרת, כלוחם בצבא וכיום הוא עובד למחייתו. לומד ואף מתנדב בקהילה. שירות המבחן המליץ להטיל על המערער עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות, וכן להעמידו בפיקוח שירות המבחן ולהורות על שילובו בקבוצה טיפולית מתאימה. מבחינת נסיבות האירוע, לצד התוצאה הקשה של התאונה, אין לדעתי להתעלם מן העובדה, עליה עמדו הערכאות הקודמות, כי המערער הופתע מהמחזה שנגלה לנגד עיניו, והגיב. אמנם בדרך שגויה והרת אסון, למפגע שהיה זה מכבר בכביש, עקב התאונה הראשונה. לא הוכח כי נהיגתו של המערער הייתה פרועה, הוא לא חטא בשמירת מרחק ונסע, על פי האמור בכתב האישום, במהירות של 57 קילומטר לשעה בכביש החוף. כמו כן, יש לזכור כי כלי רכב נוספים היו מעורבים בתאונה. ומתאור ההתרחשות אנו למדים כי לא רק המערער כשל בניסיונו להימנע מהתנגשות. הוסיפו לכל אלה את זיכויו של המערער. היום, מעבירה לפי תקנה 49 לתקנות התעבורה, והמסקנה המתבקשת לדעתי היא, כי במקרה זה ראוי להימנע מהטלת עונש מאסר לריצוי בפועל. זהו, כלשונה של השופטת שטרסברג כהן בפרשת סורפין הנ"ל. אחד המקרים החריגים בהם ראוי לתת לנסיבותיו האישיות של הפרט על רקע נסיבות המקרה, משקל משמעותי. אשר על כן, אציע לחברי לקבל את הערעור על חומרת העונש, באופן שעונש המאסר בפועל של 12 חודשים יופחת ויועמד על 6 חודשים, אשר ירוצו בעבודות שירות, אם ימצא המערער מתאים לכך. העונשים האחרים, מאסר על תנאי, פסילה וכנס, יוותרו בעינם. המערער יעמוד תחת פיקוח שירות המבחן במשך שנה. במסגרת הפיקוח ישתתף המערער בקבוצה טיפולית בהתאם להמלצת שירות המבחן. הממונה על עבודות השירות ימציא, בתוך 30 ימים מהיום, חוות דעת לגבי התאמתו של המערער לריצוי עונש המאסר שהוטל עליו בעבודות שירות וכן לגבי מקום ומועד ההתייצבות לביצוע עבודות אלה. סוף דבר. הערעור מתקבל בשני עניינים כדלקמן. הרשעתו של המערער בעבירה של אי שמירת רווח בין רכב לרכב, לפי תקנה 49 לתקנות התעבורה, מתבטלת. עונשו של המערער יומר, בהתאם לאמור לעיל. שופט. השופטת דבייניש. אני מסכימה. שופטת. השופט ג'ובראן. אני מסכים. שין ופטט. הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ריבלין. ניתן היום, חג בחיסלו התשסה, שישי ל-12-4. להערכת סיכוייך ללא חיוב או יצירת קשר לחץ חלקי יודקן.